שפכטל, קפה ביצוע. מיטל אשכנזי פומרנץ וקרן בר.
שלום לכולן וברוכות הבאות לפרק נוסף של שפכטל, קפה ועיצוב. נמצאת איתי היום מיטל אשכנזי פומרנץ, היפה.
ופה איתי קרן בר, וזו בעצם עונה מספר 4.
עונה חדשה ומרגשת.
תהיה לנו המון במזל טוב ושיהיה כיף. אנחנו כבר עשינו את הפרק, התחלת עונה 4, לפני מספר הקלטות, ולפני השביעי באוקטובר, והרגשנו שנחנקנו קצת.
שלא מתאים.
שלא מתאים.
אז עשינו פאוזה עם ההקלטות, התארגנו מחדש, אני חושבת, כמו כולם, שלקח קצת זמן להתאפס, והחלטנו להקליט פרק, איך קראת לו? חוליה מקשרת?
כן. אני אוהבת שאת אוהבת את הדברים שלי.
והחלטנו להקליט פרק מיוחד, שקצת מדבר על התחושות שלנו כבעלות עסק, כאימהות, כמעצבות.
כנשים.
כנשים, ואיך האירוע המכונן הזה בחיי המדינה שלנו השפיע על הכל בעצם.
על הכל. גם על השפכטל הצנוע שלנו. אז אנחנו, יש לנו את הפרקים הקודמים שהקלטנו, אנחנו גם שוקלות לשים אותם פה בהמשך, אבל כרגע אנחנו בפרק המקשר הזה, ותודה לכל מי שרשמה לנו בפרטי, ושגרמה לנו להתניע מחדש את הגלגלים, ולהקליט את זה, והלוואי, ואנחנו גם כן עם הפרק הזה, נעלה לכם איזה רגע של שמחה, נעזור לכם ככה להמשיך, להתגלגל ולנוע קדימה.
חזרה לשגרה.
חזרה לשגרה. אז קרן, לפני שאנחנו חוזרות לשגרה, בואי רגע נחזור אחורה. לרגע שאף אחד מאיתנו לא רוצה לזכור. איך
זה היה רגע כל כך סוריאליסטי במציאות.
ממש.
מאוד מאוד קשה.
היה לקח זמן להבין עד כמה זה קשה. כאילו, זה הכל היה חשוף מהשנייה הראשונה, גם האזעקות אצלנו היו.
הופעלו. אצלנו הופעלה האזעקה, ונלה פשוט קפאה במקום.
אוי, חמודה.
וכאילו ראיתי שהיא מבועטת והיא לא יודעת מה לעשות.
כבר הזכה
הראשונה. כן. ואז אחר כך הגענו למקלט, אז נלה אומרת לי, אמא, את הרמת אותי ולקחת אותי 3 קומות למטה.
יו. על הידיים?
על הידיים במקלט. ובכלל לא קלטתי שעשיתי את זה.
זה מהממת, איזה אמא.
זה היה פשוט אוטומטי לחלוטין. לא היה לי שום קליטה שזה מה שקורה, שזה מה שאני עושה, עד שהיא לא אמרה לי, ואז באמת כאילו קלטתי שזה מה שקרה.
ואז הגב שלך התחיל לחוב. ואצלנו אנחנו בכלל השארנו אותם אצל ההורים שלי, וקמנו מהאזעקה, וכאילו אחר כך חזרנו להתארגן, רגיל, כאילו לקחנו את זה, מה זה, הייתה אזעקה אחת או שתיים, כאילו היה יחסית מבחינתי רגוע, והם שלחו לנו הודעה שיש מתח ושנבוא. אני מבחינתי זה היה אוקיי, יש אזעקה. ניסו לזרוק עלינו איזה משהו, כיפת ברזל תיארת את זה, וחזרה לשגרה.
זהו, כן.
נהיינו. ולא הבנתי את ה זה כאילו, הדבר המופרך הזה, היה לי באיזשהו מקום הגיוני, וגם בלי ילדים, אז התנהלתי מאוד פשוט, נכנסנו לחדר ליד. וזהו, ואז שנסענו להורים, פתאום
התחילו להגיע דיווחים.
הדיווחים, התחלתי לראות את הסרטונים האלו, שזה גם כן, אז היה, וחשבתי שזה חוליה אחת קטנה. אמרתי, עוד שנייה יכסחו אותם, איך יכול להיות שעוד אין צבא, איך יכול כאילו היה, התחילו להיות
זה היה בוקר
דיבורים קשים כאלו, אצלי גם בבית זה דתיים, וכאילו, וכולם היו מחוברים להכל. כאילו, הטלוויזיה למעלה דלקה, שבדרך כלל בשבת, כשהאח שלי מתארח עם אשתו ששומרת שבת, אז הכל כזה שקט, וכולם היו למעלה, והאח שלי כל פעם מרד, אתם לא מבינים מה קורה, אתם לא מבינים מה קורה, הם לא נורמליים, הם משדרים את עצמם, אני עוקב אחריהם בפייסבוק, אתם לא מבינים מה הם עושים. ורק רצינו להמשיך לא להבין, ואני חשבתי גם כל הזמן, שזה אולי נראה הרבה יותר גדול ממה שזה.
אז לי קרה ההפך. אני כל הזמן אמרתי, אנחנו עוד לא יודעים עד כמה זה גדול. כי אני זוכרת שכל הזמן היה את המספרים...
שגדלו.
שהם היו מגוחכים, אמרתי... אני להפך, אמרתי, זה הולך להיות הרבה יותר גדול.
יו. אני כזאת אופטימית שביום השני או השלישי, שכבר התחילו להבין את המספרים באמת, שפתאום הבנתי מה היה שם במסיבה, אני פשוט, אני לא הצלחתי להבין את זה, לא. אני לא יודעת איך... זה כך הרבה זמן לחלחל.
קודם כל, זה בלתי נתפס, באמת. זה בלתי נתפס, וזה מאוד... כל התחושות יחד היו שם באותו יום, ממש כולם. ואני זוכרת שאחת התחושות הכי חזקות שהייתה לי, זה שאין מקום בטוח יותר.
כן, הם ניפצו לנו את התחושה של ביטחון כללי. לפני זה כבר היינו עם סימני שאלה גדולים מאוד, ועם אכזבה על האמון בממשלה, ופתאום עוד הביטחון, זה כאילו, אז מה עוד נשאר? אז אני זוכרת שישבתי פשוט על הספה, איזה אחרי יום השלישי, שכבר התחילו לרדת לי הסימונים, ופתאום הרגשתי שאני לא יכולה לדבר. איזה יומיים לא הצלחתי לדבר, לא הצלחתי בכלל לנשום, אבל לא הצלחתי לדבר, לא הצלחתי להגיד לילדים, תרימו את הגרביים, תרימו. פשוט הרגשתי שאין לי אוויר כדי לנצל את זה. אם הייתי אומרת משהו, הייתי צריכה אחר כך לעצור ולנשוף ולשאוף.
כן, גם השבוע הראשון הייתה תחושה ממש...
פחד מוות.
ממש פחד מוות.
סגירה של כל התריסים. מבחינתי לא היה אור יום, הכל נעול, מבוצר. שבלילה לא יראו שיש אור בבית. כאילו חזרתי לסיפורים של אימא שלי, מהילדות שלה, שהם שמו מגבות על החלונות, שלא יראו שיש אורות, שלא ידעו שזה יישובים. ופשוט כל כך פחדתי. כל מי שהלך ברחוב, הייתי בסטרס, שזהו, זה הגיע גם אלינו. ולקח לי גם זמן להבין שאני צריכה פשוט לסגור את הכל, כדי לחזור להתחיל לקשון בכלל. כי הייתי כל כך מחוברת לבחוץ, מהגנה, שלא דאגתי בכלל לעצמי, ותכלס, עם הזמן הבנת שזה כבר פחות סביר, או אולי יש סיכוי פחות גבוה, שזה מה שיקרה יותר סיכוי שמישהו יראה במישהו ברחוב בטעות, משהו שיבואו עכשיו אליך.
עדיין, אבל התחושה הזו שהבית כבר לא מרגיש כמו מקום בטוח, שהממד לא מרגיש כמו מקום בטוח, זה ניפץ לחלוטין את כל הקונספציות הבסיסיות שהיו לנו. של כולנו.
שזה גם מה שאנחנו עובדות בו ביום-יום. כאילו אנחנו בעצם עושות לאנשים בתים, כי אנחנו מגיעות לבתים ו... כל המטרה שלנו זה פשוט להפוך להם את זה למקום הכי מושלם עבורם.
אחד הדברים הכי מרגשים שקרו לי, זה שלקוחות פתאום התחילו לשלוח לי תמונות של הבתים, תמונות של נגיד אם ארגנו את החדר מחדש, בשביל שהילדים יוכלו ללמוד בו, או את הפינה של הקפה במרפסת, או כל מיני דברים, פשוט התחילו לשלוח לי תמונות, ופתאום זה מילא אותי באוויר, ובתחושת זה שאני נחוצה, ושאני עושה שינוי, וזה מאוד מאוד עזר לי, ואז הבנתי...
לך, לי. כאילו, זה היה קטע, אני חושבת, בקורונה, כשהתחלנו, שחזרנו לעבוד, בסוף הסגר הראשון, אני חושבת שתחום ענף הבנייה חזר לעבודה, והייתה הרגשה של פתאום, שאתה חיוני, אבל חיוני במלוא המובן של זה, שאתה חשוב, כי אתה עושה משהו שהוא חשוב כרגע, ונותנים לך לצאת, וההרגשה של הנחיצות והחיוניות עכשיו, הייתה נורא חשובה בשביל כל דבר טוב. היינו כבר כל כך ממוקדים בלראות דברים רעים, בלחשוב דברים רעים, בלהתעסק בדברים רעים, בשביל לשמוע על עוד איזה משפחה שהעולם שלה התרסק. פשוט התרסקנו כל יום, כל רגע, ולי בכלל עם האינסטגרם. לקח לי מלא זמן לקלוט, שהרבה פעמים אני נכנס לאינסטגרם לראות דברים כיפיים, ביום-יום, לפני השביעי לאוקטובר. אני רואה מה אנשים שלחו לי, אני מדברת עם האינסטגרם שלי, הוא מקור של
השראה, כיף, השראה. טוב.
ופתאום אני קלטתי שאני אוטומטית, רגע, בשביל המנוחה, הולכת לשם, לאיזה התנחת הקומית, ואני כל פעם שאני פותחת, אני רואה גם דברים כאילו שלקח זמן, ועם הזמן צנזרו אותם, וכאילו סרטונים שהייתי מעדיפה מאוד למחוק מהראש שלי, ראיתי דברים נוראים, ראיתי עצב אצל אנשים שאני אוהבת, פשוט ראיתי שברון לב בכל סטורי, בכל פוסט, ולקחתי זמן להבין שהוא כבר לא ממלא את התפקיד שפעם הייתי צריכה ממנו.
הוא לא, הוא נהיה מקום באמת לאיזשהו...
בהתחלה.
אבל לא רק לזוועות, אלא גם לאיזשהו אוטלט של רגשות. ואיזשהו מקום להתעברר ולדברר את הדברים כדי...
אנשים בבית עם הילדים שלהם, והם מרגישים נורא, וכל הורה יכול להבין ולהתחבר אלינו, שמנסים טיפה לשמור על איזשהו...
יציבות, שגרתיות, כן,
משהו, גם אם הם לא יוצאים, הם מזזים בין חדר לחדר, וצמודים לממד, אתה מנסה טיפה לייצר כאילו משהו קצת נחמד, משהו זה, למה ילדים בני 3-4 צריכים להיות עצובים עכשיו מהמצב הזה, ואתה עצוב, ואתה אליהם מנסה לשדר משהו קצת יותר אסוף. כן, אותה מילה, אנחנו. כדי לא להפיץ את הקושי, כי אין שום סיבה, זה לא יעזור להם.
עכשיו, אנחנו בהתחלה עברנו להורים שלי, כי אין לנו ממד, יש לנו, כפי שאמרנו, 3 קומות למטה מקלט, אז עברנו להורים שלי לתקופה, ואני יודעת שכמובן המון אנשים עברו למשפחות שלהם, פתאום הבית לגמרי קיבל משמעות אחרת לחלוטין, יש המון אנשים שמתארחים אצל אנשים אחרים, והבית פתאום מקבל צורה חדשה לגמרי בהתנהלות.
מלא משפחות גם שבחול פתחו את הבתים שלהם, שזה כל כך מרגש, פתחו את הבתים שלהם לאנשים מפונים, פשוט נתנו להם להיות בבית שלהם, אנשים שטסו לאיזו תקופה ונתקיעו בחול, או החליטו לא לחזור. זה באמת היה... אם יש משהו, אני חייבת להגיד שאני כל כך הייתי מורגלת בלראות עכשיו את העצב ואת השבירת לב ואת האוטלט של הרגשות שלא התכווה, זה קשה לי להתמודד עם זה, שהיה חסר לי משהו טוב, והיה חסר לי משהו חיובי, משהו, אפילו חיכיתי לשלב שיתחילו את ההומור השחור, כדי להתחיל לאבד את החוויה, הרגשתי שאני חייבת משהו, אני חושבת שההתארגנות של העם שלנו, וההתנדבות, וההרגשה שלה ביחד, זה משהו שהוא... אני בטוחה שכל אחד הרגיש את זה. זה היה משהו...
זה משהו שהוא... אני חושבת שאף אחד מבחוץ לא ציפה לו גם. ומסתכלים על זה עם המון המון השראה מסביב.
זה התארגנות באמת כאילו... כל הקלישאות, כל השירים, פתאום התחלתי לשמוע שירים של שנות ה-70, הכל, פתאום כל המילים, הכל יש לה משמעות אחרת. אני יודעת, אומרים שזה, אני שומעת כבר את השלב הבא של ההתנהלות, של, שזה לא באמת קלישאות, וזה לא זה, וזה סתם ככה הדרה של מלחמה ושל תקופה, אבל אני פשוט הרגשתי שכל המילים שהיו נראות לי כל כך רחוקות, שהן פה נכונות עכשיו.
אני חושבת שגם הייתה לנו מעין הכנה, לפני זה לא מזמן אמרתי לחברה שאני לא זוכרת שכל כך הרבה פעמים שרתי התקווה בשנה כמו 2023, כי זה התחיל עם ההפגנות ועם השירה של התקווה בסיום שלהם, ואחר כך אחרי השביעי באוקטובר שוב, זה גם
כן,
משהו ש...
כן, הציונות, הלאום,
פתאום,
זה מאוד מחזק.
נכון, אז כבר עברנו איזשהו שינוי שהתחיל במחאות, והוא עבר...
נכנסנו לעצמנו את הארץ שלנו.
נכון,
מחדש. בכל הרמות, ואני חושבת שזה... הלוואי ונלמד מזה, שזה, שלא נוותר עליה, כי כבר היה איזשהו ציניות והסתכלות אחרת על הדברים ועל... לא מעט חברים ואנשים מקסימים שעזבו את הארץ, כי הם מרגישים שהיא לא נותנת להם. ופתאום יש איזו הרגשה של, אין לנו ארץ אחרת. וכמו השיר.
כמו הסדרה.
כן. זה הארץ שלנו, ואנחנו צריכים לדאוג לה, ואנחנו לא יכולים להפקיר אותה, ולא יכולים לתת לשלטון להפקיר אותה, ולא יכולים לתת לאף אחד להפקיר אותה. והצבא שלנו. וואו על הצבא שלנו. שזה גם כן, את יודעת, בתור, כאילו, מישהי שגם, ששירתי בצבא, ופתאום לראות את זה, את כל הדברים ש, שלמדנו, שהתאמנו, שהתעסקנו, ופתאום לראות את זה ככה קורה, ואני מחיל האוויר, לראות את חיל האוויר ככה מלווה אותם, זה פשוט כל כך מרגש אותי מבפנים, כאילו כל האתוס המלחמה הזה, אני שבויה שלו, אני ממררת בבכי עכשיו, כל פעם שאני רואה את הסרטונים, אבל ממקום של תקווה כבר, לא ממקום של אבדון, כמו בהתחלה. זה איפה שהוא התחלף, הפחד התאומי הזה, בתקווה ובנחישות ובעוצמה.
כן, בהרבה נקודות של אור, והרבה קונספציות גם שנשברו לנו, גם החיילות שלנו אפשר לציין אותן.
המדהימות, כן.
המדהימות, הנפלאות.
כאילו, אני חושבת שאפילו לפני המלחמה, זה עוד, אני יודעת שעוד יש אנשים שאומרים, כאילו,
עדיין יש.
על כל מיני הזוהים שאומרים דברים כאלו, אבל אני חושבת שהמלחמה הזאת, זה המלחמה שנפצע איזה. כאילו, אין, זה פשוט, אנחנו שם בכל
זה צורה. זה עדיין מרגיש כמו איזושהי מציאות חלופית. זאת אומרת, זה מרגיש כאילו אנחנו ב-Evil Timeline, ושמפה אנחנו צריכים לצמוח ולצאת. באמת אחד הדברים שרציתי שנדבר עליהם הוא... היה בהתחלה איזשהו קיפאון שלנו ב...
של הכל, של,
של
כולם.
של הכל, של כולם.
גם
בבית
קיפאון
ספר... חשבתי,
אני חושבת שזה קורה כשיש לחץ.
נכון.
אמיתי. אז... זה אז... אתה קופה?
גם בבית ספר, גם העבודה, גם פתאום פרויקטים. הכל, הכל קפה. אני זוכרת שעוד באותה שבת, מהר מאוד הבנתי שמשהו רע מאוד קרה, שזה לא הרגיל. הרגיל. תראי איך התרגלנו לשגרה של הזקות ומלחמה ומבצעים. ואחד הדברים הראשונים שעשיתי זה לעצור את התזמונים באינסטגרם, כי אמרתי, לא מתאים עכשיו ש... לא רק זה, גם היה לנו בר מצווה שהייתה אמורה להיות, היו אמורים לבוא אורחים מחול, והכל עצר וכן, בוטל ברגע האחרון. ובעצם... אמרתי, אני חייבת לעצור את התזמונים, כי הכל היה מתוזמן אצלי כמה חודשים קדימה, ופחדתי שפתאום...
שינוי המסלול.
בדיוק, אז הקפאתי את הכל, ורק לפני שבוע החזרתי את התזמונים. אז בערך חודשיים אחרי, לקח זמן, בכלל לקח זמן לעלות סטוריז, להתחיל לשווק, והכל היה נורא בזהירות.
היה לי בעשירי לעשירי מכרז קבלנים, ובשמיני לעשירי שלחתי הודעות, אפילו לא הייתי מסוגלת עוד לדבר, וביקשתי שבדקתי שזה מתאים ללקוחות, ושזה, ושאנחנו דוחים את המכרז. אחד הקבלנים שלנו היה בחול, תקוע. אחד הקבלנים לא הבין מה, עוד לא ירד לו הסימון. למה שנבטל? מה הבעיה שאני פגש? אני כאילו מבחינתי לצאת מהבית היה מופרח.
אפשר כבר לעבוד.
באותו רגע, כן. והאמת שרק השבוע, אנחנו עשינו את, חזרנו למכרז הזה בפעם מאז, פשוט עצרנו. יש יתרון כשהדברים עומדים כזה, קשורים כמו סרט, רק מחכים כזה, to pop out כזה. יש יתרון ברגעים כל כך לא ברורים, רגע לעצור ולבדוק. כי הרבה דברים תלויים אחד בשני, ואם אתה עוד לא התחלת והכל ככה עומד, ועוד לא התחייבת לשום דבר ומחכה לך, יש לזה יתרון. במקביל, היה לי עוד מלא פרויקטים שחיו בשטח, ושהקבלנים רצו לסיים, ומישהי שהייתה צריכה לחפש, לעבור לבית שלה תוך חודש. אז אין ברירה, אין אפשרות. היא חייבת לעשות לו התאמה, שהוא יהיה מוכן בשבילה.
אני חושבת שגם זה מאוד תלוי בלקוחות. לי היו לקוחות שאחרי שבועיים כבר היו מוכנים לצאת לדרך, להתקדם, לקדם דברים. גם בעולם שלנו יש דברים שהם מאוד, עכשיו אנחנו צריך לצאת לדרך, ונדבך תלוי על נדבך, ואם לא שחרר תוכניות, אז הקבלן לא יכול להוציא הצעת מחיר, וכל מיני דברים כאלה, אז היה, כן היה צורך לחזור לאיזושהי שגרה, לאיזושהי עבודה, אבל בהתחלה זה היה מאוד בזהירות, מאוד בנגיעות,
וככל שאתה גם עובד, מרגיש יותר חיוני, ואנשים צריכים אותך, ואתה יכול, ואתה רואה מה קורה בחוץ, ואתה רגע יוצא מהארבע קירות שלך, אז אתה מתחיל, מתחילים להפשיר, מתחילים לאבד את הדברים, מתחילים, לא יודעת, אולי לחייך, מתחילים לחזור לעשות טוב לאנשים.
אני חושבת שעכשיו אנחנו בשלב הזה שאנשים כבר, כמו שאמרת לאינסטגרם, מחפשים לראות את הטוב. הם רוצים להיכנס ולקבל קצת אסקפיזם, לקבל קצת משהו יפה, לשטוף איתו את העיניים, ואם זה בית, אז בכלל זה מקום שכרגע הרבה אנשים עוד לא בבית שלהם, בין אם הם מפונים, בין אם אצל משפחה, כי אין להם איפה להיות, אז זה נותן איזשהו אופק, איזשהו נקודת אור, איזשהו משהו לשאוף אליו.
זה צריך להיות הכיוון. אני גם בכלל חושבת שאנחנו, בתור בעלי עסקים קטנים, אנחנו יכולים להפיץ איזשהו, את האור שלנו, את הטוב שלנו. אני עשיתי טלפונים ללקוחות, שלחתי הודעות, לבדוק בזהירות מה קורה איתם, לשלוח להם לב, להגיד להם שאני אוהבת אותם וחושבת עליהם, להתחיל להתניע, גם באינסטגרם, רק כשהתחלתי לשתף, להגיד דברים, אז אנשים גם כבר יותר רחוקים, שולחים לי תגובות, ויש אפשרות פתאום להבין שאנחנו באמת כולם צריכים איזשהו איזון של כל הקושי והרוע שקרה בצד אחד, איזשהו משהו טוב מהצד השני להיזכר בכמה טוב לנו, וכמה אנחנו ברי מזל. והלוואי, ונצליח להפיץ את האור שלנו, ולעשות פה טוב.
אנחנו ממש מקוות שהפרק הזה קצת עזר לעשות איזושהי התנחתה, איזושהי פאוזה, לחשוב על דברים מחדש, להסתכל על דברים באור חדש, וקצת להיות עם הפנים קדימה, ולראות איך אפשר להתחיל להניע את הגלגלים, לחזור לשגרה, לחזור למי שאנחנו, לדברים שעושים לנו טוב, ומקדמים אותנו, ומעלים אותנו, וגם באמצעות הדברים האלה, אנחנו נפיץ את האור שלנו לאחרים, ונעזור להם גם להתרומם.
הלוואי, כן, כמו שאחדנו אחד את השני, ועזרנו, ו תמכנו ונפגשנו והתנדבנו, אז עכשיו הזמן שלנו להרים את העם שלנו. הלוואי וכל הדברים שאנחנו רוצים, כמו שהחטופים יחזרו אלינו, ושיהיו בריאים בגופם ובנפשם, והחיילים שלנו, שלא נשמע עוד דברים שמרסקים לנו, כמו שאנחנו שומעים בבקרים האחרונים, שנשמע רק בשורות טובות של הצלחות, שיחזרו אלינו בשלום כולם. היה איזו תמונה שהם עשו ב-AI, של שהופצה של החיילים חוזרים עם החטופים כזה, אני כל כך רואה אותה לעיני רוחי, שהם חוזרים הביתה אלינו, ומחזירים את כולם איתם.
אמן.
ומשיגים את כל המטרות כמובן של המבצע, ואז בונים את עצמנו מחדש, ומתחזקים, ועושים פה טוב, והופכים לכל, ששום דבר לא יהיה מיותר, שכל מה שקרה, אנחנו נעשה מזה פי 10 יותר טוב. וזה גם בידיים שלנו. וקרן, תודה רבה לך. אנחנו חייבות להגיד שלא היה לנו פשוט לחזור ולדבר. היינו צריכות את ההתנאה, היינו צריכות את המילים הטובות שלכן. אז תמשיכו לתת לנו אותם. זה בדיוק הדברים שגורם לנו להיפגש פה היום, להשקיע את הזמן. ותשתפו את הפרק הזה עם מי שזה יכול לעשות לו טוב, אם מישהו יכול אולי להתחבר לזה. ותרשמו לנו, תרשמו לנו מה אהבתם, ותרשמו לנו מה יעשה לכם טוב, כי אנחנו נשמח להקדיש את הפרק. הפרקים הבאים. אז קרן, תודה רבה לך. אני אוהבת
אותך. תודה, מיטל. אני אותך. וכמה מרגש שאנחנו כל פעם מצליחות למצוא את המקום והזמן ולהתניע מחדש, ואנחנו לא מבטרות לעצמנו. ולא משנה מה קורה, קורונה, מלחמות.
זה באמת עושה לנו טוב.
כן, באיזשהו שלב אנחנו תופסות את עצמנו ואומרות, אוקיי, אנחנו חוזרות חזרה על הגל, אנחנו ממשיכות קדימה, ואנחנו לא עוצרות לרגע.
עושה לנו טוב, מקוות שגם לכם.
זהו, אז...
עבוד גם אתכם.
עבוד גם אתכם. תודה. נתראה בפרק הבא.
ביי.
ביי.